קוראים לי שימי דביר ואני מעצב חוויית משתמש. אני עוסק ביצירות ואומנות מה שאני זוכר את עצמי. תמיד אהבתי לאייר, אהבתי אנימציה, אהבתי עיצוב גרפי, ובעצם כל מה שמגיע מתחום יצירת קונספט. למדתי עיצוב תקשורת חזותית במכון הטכנולוגי חולון, וכיום אני בתחום המיתוג וחוויית המשתמש כבר 2.5 שנים. כאשר אחרי הלימודים עבדתי בסטודיו למיתוג, ומשם המשכתי להיות מעצב מוצר בחברת All Jobs, וכיום אני מעצב UX/UI ב-ManyOne, שהיא סוכנות העיצוב הכי מדהימה בעולם.
אני ושימי הכרנו בצבא בלוח אחד.
כן.
אתה רוצה לספר על זה משהו?
היינו ביחד בקריה בפלוגה, היה לנו מפקד מדהים ביחד, עברו איזה 10 שנים, הזדקנו קצת, יצרת איתי קשר, כי אני עונה על המשבצת של הפודקאסט, והנה אנחנו כאן.
UI UX זה ממש וממש לא.
אז בוא נגיד כזה דבר, מאוד קשה לי להתייחס גם ל-UX וגם ל-UI, אז נעשה הפרדה קטנה בין מה שחשבתי למה זה UX ובסוף זה לא. אז אני יכול להגיד שאני בהתחלה חשבתי ש-UX זה בעיקר דיסציפלינה שהיא עיצובית, וככל שחלף הזמן וצללתי ולמדתי, אז הבנתי בכלל שזה בכלל דיסציפלינת יותר מהעולם הפסיכולוגי, שפסיכולוגים וחוקרים ואנשים שרגילים לעסוק בערך המוח האנושי חושב, כל מיני קונבנציות מקובלות וכדומה, אז זה בעצם יותר התחום שלהם, וכמובן יש גם מקום לאנשי העיצוב, אבל גיליתי שהדגש ב-UX זה דגש פסיכולוגי, שזה גם מה שמעניין דרך אגב, שנותן פתאום למעצבים הזדמנות לגלות איך המוח האנושי עובד, איך בני אדם חושבים. אתה מבין שלא מדובר רק ביוזרים, קודם כל מדובר בבני אדם שרואים וחושבים ומגיבים לפי מה שאתה עושה, וזה אחד הסוויט פוינטס המרתקים בעיניי ב-UX/UI.
אתה רואה הרבה, כאילו, ארגונים עושים את ההפרדה הזאת בין UI ל-UX?
כלומר, באמת, אני כמעט שכבר לא רואה את זה. פעם זה יותר מקובל. אני חייב לציין גם שחיפשתי עבודה, כמעט שלא ראיתי משרות שהן או רק למאפיין, או רק UI. ואם כן ראיתי, אז כמו שציינתי גם לפני זה, במשרות של המאפיין היה יתרון משמעותי לאנשים שבאו מעולם הפסיכולוגי.
על פני הייצוב?
כן, כי בסוף כל העולם של ה-UX זה עולם של לעצב ולתכנן. אתה יודע מה, בוא נוריד רגע את המילה עיצוב, נדבר על לתכנן. אתה קודם כל מתכנן את החוויית משתמש ליוזר, לבן אדם שהולך להיות הלקוח או המשתמש של האתר, ובשביל זה אתה צריך לדעת פסיכולוגיה, בשביל זה אתה צריך לדעת קונבנציות, איך הוא חושב, איך הוא מגיב. אתה בעצם צריך להכניס את עצמך לנעליים שלו, אתה צריך להבין אותו. קודם כל, to emphasize with him, ואז אתה יודע לתכנן את המערכת, או כל מה שהוא רק צריך, בצורה מותאמת ונכונה יותר חווייתית עבורו. בביתים מעולם פסיכולוגיה, אין לי דרך אחרת להסביר את זה, גם ספרים שאני קורא בתחום, זה ממש מרגיש כאילו לרגע, עשו קאט מעולם העיצוב, אתה קורא פרק על פסיכולוגיה, ואתה מבין שזה מתחבר בעצם, כי גם בפרק מדברים על הנקודות ממשל. אז כן, אז זה מאוד מגיע מעולם פסיכולוגי.
על איזה ספרים אתה ממליץ אפרופו ספרים?
אז ככה, הספרים שאני הבנתי, עשיתי מחקרון קטן, וכשראיתי את אותם ספרים חוזרים תמיד בתור התורות, אפשר להגיד, של עולם החוויית משתמש, ראיתי את הספר של סטיבן קרוג, Don't Let Me Think, הוא בעצם אחד מחוקרי ה-usability הגדולים יותר בעולם. זה הספר שאני מאוד ממליץ עליו, שהוא כשמו הוא בעצם נותן מספר חוקי, בדיקת משתמשים, כאשר החוק הראשון זה Don't Let Me Think, זאת אומרת שמה שאתה מתכנן אמור להיות עד כדי כך פשוט, שהיוזר לא יצטרך לחשוב, אז זה הספר. וכמובן יש גם את הספר של נורמן, The Design of Everything Days, שהוא בעצם בא ומסביר שחוויית המשתמש התחילה הרבה לפני הממשקים הדיגיטליים, התחיל בידית לדלת, ברמה כזאת, בכל המוצרים הפיזיים, ומשם אחר כך גזרנו את זה אל תוך העולם הדיגיטלי. זה שני הספרים שאני מאוד ממליץ. עוד ספר, Information Architect, ספר מרתק, שבעצם זה גם תורה בסך הכל של עולם החוויית משתמש, כי זה מסביר לך בעצם מה זה מערכת ארכיטקטורה של מידע, שזה זה עולם מרתק, כי אתה בעצם מבין שהיום אנחנו חיים בעידן של עומס של מידע, עומס של ויזואל, עומס של הכל, ואתה צריך לדעת איך לסדר את זה בצורה שתעשה היגיון ותעזור ליוזר לנווט, למצוא דברים באתר, ובכלל להשלים את הפעולה שלו. אז אלו ספרים שאני ממש ממליץ עליהם.
למעשה חוויה של לקוח זה חלק מאוד משמעותי היום באסטרטגיה של חברות. אם נחשוב על זה, באמת זה לא רק בעולם הדיגיטלי.
אם פותחים קצת את הראש ומסתכלים מסביב, מבינים שעיצוב וחוויית משתמש נמצאים מכל מקום סביבנו, ברמת השקית שאתה מחזיק, השקית של ההשפעה. אנשים בחרו את הידיות מאוד בקפידה, בחרו את האובי, הכל נעשה בקפידה, כדי שיהיה לך נוח להחזיק, כדי לשרת את המטרה שלך, שונה ומגוונת ככל שתהיה, אז חוויית משתמש לא נמצאת רק בעיצוב ממשקים, היא נמצאת בהכל, כמעט בהכל, חוץ מבאוויר שאנחנו נושמים, וגם זה ישתנה בעתיד, זה נמצא שם.
תספר איך אתה התחלת.
אני הגעתי לתחום העיצוב מעולם האומנות, אהבתי לצייר ציורים של ספיידרמן כבר באיזה גיל 4-5-6, ואני זוכר שכבר בגיל 14 התחלתי לעצב חתימות ככה לפורום FXP שהייתי אז נמצא שם, באדובי פוטושופ CS2 בגיל 14, אין לך יותר מדי מושג מה אתה עושה, אתה משחק עם זה, נהנה, זה היה כמו לצייר בשבילי באותה תקופה. ואז בתיכון הלכתי למגמת גרפיקה ואומנות, בצבא הייתי איתך, בחיל תקשוב במשהו שלא קשור לעיצוב, כמובן שהמשכתי לעצב ולענתי במקביל, ולאחר מכן הלכתי ללמוד עיצוב תקשורת חזותית ב-AJT, בהתמחות אינטראקטיב, לאחר מכן למדתי מיתוג, כי עבדתי תקופה בסטודיו למיתוג בהרצליה, ואז הגעתי לעיצוב מוצר, ומכאן לעבודה האחרונה, שאני בעצם פה מעצב חוויית משתמש UX.
ספר על טעויות שהיו לך בתחילת הדרך.
תחילת הדרך, אני אגיד על טעויות שהיה לי בתחילת הדרך, נניח בחיפוש העבודה, כי אני זוכר שבהתחלה אתה לוקח לך רגע להבין, בוא נדבר בהקשר של תיק עבודות, או בכל דבר שאתה עושה ברמת המכתב פנייה למעסיק, לוקח רגע להבין, במיוחד בהתחלה שאתה מחפש פעם ראשונה עבודה בתחום, שאתה צריך לשנות ולשפר תוך כדי תנועה. זאת אומרת, אתה צריך לקבל כמות מסוימת שלו, כדי להבין שמשהו לא נכון במה שאתה עושה, ורק אז לשנות. אז אם אתה שואל אותי מה הטעויות שלי מתחילת הדרך, זה שהייתי צריך להיות יותר דינמי, יותר רגילי, ולשנות יותר מהר דברים בתהליך חיפוש עבודה, בין אם זה תיק עבודות, בין אם זה קורות חיים, אלה דברים שכן הייתי משנה.
מה בתיק העבודות? ההצגה שלו או...
בתיק עבודות, כשנגשתי לזה הייתי מאוד מבולבל, כי יש כל מיני גישות שונות, ועד היום אנשים חצויים לגבי זה, האם כדאי, האם מעצב חייב לעשות תיק עבודות באתר, באתר אישי, כי הוא מעצב אינטראקטיב, אז זה בושה שלא יהיה לו אתר, או שהוא יכול לעשות את זה בפלטפורמה כמו ביהנס. וגם היו לי המון המון תהיות לגבי האם כדאי לעשות עבודה מפוברקת במידה ואין לי מספיק בשר, רק כדי להציג יכולות, האם לא, על מה לשים דגש, אתה בעצם ממש צריך לדעת על מה להשקיע, כי תיק עבודות לא יכול למנות יותר מדי עבודות, וזה משהו שכבר אז ידעתי, אף מגייס לא יבזבז יותר מדי זמן על התיק עבודות שלך, ותחיל לראות 8, 9, 10 עבודות, אפילו 2-3 בחלק מהמקרים.
יש עולם מושגים לדעתך לקחת בעיקר מהלימודים?
בטח. אם לא הייתי לומד אחרת, אני לא יודע, אבל כמובן יש את העולם מושגים שאתה לומד באקדמיה, בין אם זה כל מיני זרמים בעיצוב, מושגים, סקיומורפיזם, בסדר? יש גם כל מיני מילים בשפה גבוהה, שלא השתמשתי בהם לפני זה, לצורך העניין, המילה גנרי. לא השתמשתי בה בחיים, פעם ראשונה הגעתי לשיעור, עודד עזר, המרצה לטיפוגרפיה בשנה א', השתמש במילה, שאלתי אותו מה זה גנרי, כי לא השתמשתי בה לפני, אבל אתה יודע, מתבגרים, סתם הייתי משתמש בה אחר כך, אבל שם באקדמיה, האקדמיה נתנה לי ז'רגון יותר משוכלל, בוא נגיד ככה.
מה עוד לקחת מהלימודים?
לקחתי המון דברים, הלימודים בעצם גרמו לנו להסתכל על דברים בצורה רוחבית, הם לימדו אותנו קודם כל להיות מעצב במהות שלך, בבסיס, לא לחשוב טכנית, לא לחשוב באיזה תוכנה אני עושה את זה, לא לחשוב אפילו איך, קודם כל לחשוב מה, ואז הם מלמדים אותך מתודולוגיות של עיצוב, שאתה יכול לשכפל כמעט לכל דבר בחיים. שזה אומר, כשאתה מתחיל פרויקט, אז אתה עושה ריסרט, שאתה חוקר את התחום, אתה חוקר את הפרסונות שאתה הולך לעבוד איתם, אתה עושה ניסוי ותהייה, יש המון המון שלבים, שאפשר לשכפל אותם כמעט לכל תחום, ואני אגיד לך יותר מזה, אפילו כשאני בזמני הפנוי אוהב לכתוב מוזיקה, לנגן, לשיר וכאלה, אתה בטח זוכר, אני יכול להעיד, אחרי הלימודים, הייתי יוצר הרבה יותר טוב. זאת אומרת, ששכפלתי תהליכי יצירה שהיו לי בתהליכי הייצור, אל תוך תהליך מוזיקלי, ראיתי שזה כמעט אחד לאחד אותו הדבר, קונטקסט אחר, אבל בסוף אתה משיג יצירה. בסוף יש לך דרך שאתה למדת איך עושים אותה, בדם, יזע ודמעות, בוא נגיד ככה, ואתה מבין שאתה בעצם קיבלת סוג של כוח על, כי אתה יכול לעשות כל כך הרבה.
לגמרי, אני לוקח את מה שאמרת, וזאת סיבה מצוינת גם ללימודי מדעי המחשב, הרבה אנשים מתלבטים אם לעשות קורס קצר או תואר, מי שנמצא בשלב שהוא יכול לעשות תואר, אני מאוד מאוד ממליץ, זה הופך אותו להיות איש מדעי המחשב, או כמו שאתה אמרת בהקשר של עיצוב, הופך אותו להיות מעצב בתפיסה, בחשיבה הרוחבית, וזה בדיוק העניין, וזה עניין של תהליכי חשיבה ופחות הכלים הספציפיים.
חד משמעית, אני גם רוצה להתעכב על זה רגע, יאל, אתה העלית נקודה מאוד מעניינת, וזה גם בעצם אחת המחלוקות היותר גדולות היום בעולם הייצוב, האם צריך תואר או שמספיק לעשות אדם, אני לא אגיד בעולם הייצוב, אלא בעולם UX-UI בפרט, אני רואה על זה המון המון פוסטים והתעניינות, האם מספיק לעשות איזשהו קורס מקצועי שיכשיר אותך, או שצריך לעשות תואר? אין תשובה נכונה, שחור ולבן לפה, כי התשובה מאוד משתנה בהתאם לאיזה מצב אתה נמצא היום. זאת אומרת שאם יש לך את הזמן להקריב 4 שנים מהחיים שלך, ואתה מבין שאתה מתעדף את הלימודים מקום ראשון ברמה שלא אכפת לך באיזה עבודה אתה תעבוד תוך כדי, כמה תרוויח תוך כדי, יהיה לך חיים, חברים, יציאות. אתה פשוט צריך לבוא לזה ממקום שאתה יודע שאתה מקדיש לזה 4 שנים וזה מאוד אינטנסיבי, אם יש לך את הפריבילגיה הזאת באיזשהו מקום, כי לא כל אחד יכול להרשות לזה, את זה לעצמו, אז מקסים. לך על זה, זה מצד אחד ארוך, זה תואר מאוד קשה, אבל הוא נותן לך כל כך הרבה, גם אם לא הכל רלוונטי, שזה פשוט כאילו, זה תורם לך בכל דבר שאתה עושה. אני אגיד לך אפילו ברמת לכתוב אחר כך, למעסיקים שרציתי לעבוד שם, פנייה, להציג עבודות, כל דבר שעשיתי, שהוא חלק מהמכלול, בין אם זה של חיפוש עבודה, בין אם זה של עבודה אפילו כעיצוב, השתפרתי, עליתי רמה. כי אני יכול להעיד על בנות שלמדו איתי בכיתה, בלימודים, שבשנה א', הם פשוט היו בישניות, לא ידעו לדבר, לא רצו לדבר, לא רצו להציג עבודות, ובשנה רביעית הם לא ראו ממטר מעצבים ומעצבות שהם דברו בטד. באמת, הם פשוט למדו לדבר, למדו להציג את העבודות. אתה לוקח המון כלים מהתואר. עכשיו, בנוגע לקורס, יש קורסים מקצועיים, אני ראיתי המון אנשים באמת ברמה מאוד גבוהה שיכולים להכשיר ב4 חודשים, חצי שנה, אנשים שגם יכולים להשתלב בתעשייה. זה הכל תלוי איפה הבן אדם עומד בחיים שלו, מה הוא יכול להרשות לעצמו ומה לא, למה הוא יכול להתחייב, וגם לאן הוא רוצה להגיע. כי בסוף הלימודי קורס הם מאוד מכוונים, אתה יוצא משם ואתה יודע לעצב UX-UI, וכשאתה לומד תואר, אתה יודע עריכת וידאו, אתה יודע אנימציה, אתה יודע לאייר, אתה יודע טיפוגרפיה, אתה יודע תלת ממד, אתה יודע כל כך הרבה דברים, שחלק מהם אתה לא תיגע בחיים, אבל הם כן מעשירים אותך, ויש דברים שאתה תופתע, שאתה כן תשתמש בהם בעתיד. אז כאילו, יש המון המון יתרונות לתואר, אתה מבין?
ברור, אני מאוד מסכים איתך, ואני מאוד מתחבר לזה. אני אגיד שוב, אנשים שנמצאים במקום שהם לא יכולים להרשות לעצמם, הם יכולים עדיין להיכנס עם קורס, הכל בסדר, אבל צריך, בכל זאת אני רוצה לומר, חייל משוחרר שזה החלום שלו, לדעתי, ויש לו את הפריבילגיה ואת האפשרות לחסוך כסף וללמוד תואר, אני מאוד ממליץ.
חד משמעית, אני גם ממליץ את זה, אני רק חייב שוב לשים כוכבית, שלפני שבן אדם נכנס לזה, לעשות בירור, לדבר עם אנשים. אני הופתעתי לגלות כמה אנשים מקסימים בקהילת העיצוב, שאני לפני שהתחלתי ללמוד, עשיתי טלפונים עם אנשים זרים שאני לא מכיר, פשוט עשיתי שיחות ארוכות, סיימתי את הלימודים, אני מוצא את עצמי עושה שיחות עם אנשים. אז מה שאני אומר זה שצריך לברר, אתה צריך לדעת פחות או יותר מהם ההוצאות הכלכליות, כי זה תואר יקר, התואר עצמו מסובסד בגלל המל"ג, אבל אתה צריך לקנות מצלמה, אתה צריך לקנות מחשב נעים מאוד חזק, אתה לא יכול לעבוד במשרה מלאה, אז אתה צריך לראות איך אתה מסתדר עם שכר דירה. זאת אומרת שיש המון בירורים שצריך לעשות לפני שאתה הולך לתואר, ואני אגיד לך יותר מזה, אם כשבן אדם עושה את החיפוש לתואר, הוא לא מרגיש שהעיצוב זורם לו בעצמות, מדליק לו כל סנטימטר וסנטימטר בגוף, והוא חושמל מזה, אז הייתי חושב עוד פעם, כי זה תואר מאוד אינטנסיבי, ואתה צריך לאהוב את זה. אתה צריך להגיע למצב, שכשאתה עושה התרגיל, אתה לא מסתכל על זה כמטלה שאתה בא לסמן עליה אבי. אתה א', יכול ליהנות תוך כדי, למרות שאתה עושה לפעמים לילות לבנים, ולמרות שלא עובד קשה, אתה יכול ליהנות תוך כדי.
והכי חשוב,
חד משמעית, והכי חשוב, אתה צריך ליהנות אחרי. זאת אומרת, לי היה חברים ממקצועות מאוד ריאליים, שהיו עושים עבודות וזה, הם לא, אתה יודע, הם רוצים לשתות בירה, הם לא מתלהבים מהסמינריון שהם עשו. אבל אני לצורך העניין, הייתי עושה תרגיל, טיפשי ככל שיהיה. היה יוצא לי מדהים, היה מעניין אותי, מספק אותי, אני לא הייתי מפסיק להראות אותו לחברים ומשפחה. התחום הזה מביא את הסיפוק, שאם אתה לא מרגיש שיש לך, או אם אתה רואה שאתה מכרחת יותר מדי ולא נהנה, אז צריך לעשות דאבל פינקינג, כי יש אנשים שפורשים אחרי שנה, שנתיים, או שאתה יודע, מושרים, אז זה משהו מאוד 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 חשוב, שצריך לעשות לפני, ולהרגיש חופשי לפנות לאנשים בפייסבוק, אני גם כמובן אפשר לפנות עליי חופשי, זה משהו מאוד מאוד חשוב, ואנשים מגיבים לזה בצורה מאוד טובה.
איך בחרת את המוסד שבו למדת? לפי מה?
אני
אמרתי... ב-HIT?
למדתי ב-HIT, אני רציתי ללמוד ב... אחת מארבעה המכללות הגדולות, שזה HIT, שנקר, בצלל או ויצו, קבלתי לשניים, ובסוף בחרתי ב-HIT. קשה לי לענות לך למה, אני חושב שכשהייתי בשני המקומות, משהו ב-HIT תפס אותי יותר. אולי זה הדשא, אולי זה המרחב, המקום השני שהתקבלתי אליו היה ויצו, והיה קונטרסט מאוד גדול בינו לבין HIT, לפחות בלוק אנד פיל, אז משהו בצורה יחסית אינטואיטיבית, בחר ב-HIT.
להתכונן לרעיון.
זאת שאלה מעולה. אני חושב שאחד הדברים היותר חשובים, אני לפחות הייתי מחלק את זה לשני דברים, הייתי גם מתכונן לזה כמו למבחן, ממש רואה שאתה יודע את החומר, עושה חזרה, בין אם זה עם בת זוג, חבר, לא יודע מה, אפשר לעשות לזה חזרה, ודבר שני, הייתי מבין גם שיש פה איזשהו עניין מנטלי, כי בסופו של יום ברן עבודה אתה לא תמיד יכול לנחש מה ישאלו אותך, יש פה איזושהי שיחה, ואתה פשוט צריך לבוא לזה רגוע. אז כשאני הייתי ניגש לרעיונות, הייתי עושה הכל כדי פשוט להישאר רגוע, לזכור שבסוף אתה כל הזמן מזכיר לעצמך מה אתה שווה, ואתה בסוף מבין שאתה הולך לנהל שיחה. וכשאתה בא לשיחה יותר רגוע ושלב, עם יותר ביטחון, אז השיחה עוברת יותר טוב ויותר חלק. והדברים שמדברים עליהם ברעיון, זה דברים שאפשר לעשות עליהם חזרות. אתה פשוט צריך לבחור פרויקט אחד, הכי טוב בתיק עבודות שלך, שאתה יודע להסביר ולנמק אותו בצורה הכי טובה, ועליו אתה בעצם הולך לדבר, כי יש שאלות שלא יכול להתכונן אליהן, אבל השאלה של אוקיי, בוא תראה לי עבודות, זאת שאלה שאפשר להתכונן אליה, וברוב המקרים אין להם איזושהי בחירה ספציפית, הם דווקא זורמים איתך, הם אומרים, בוא תבחר אתה מה שאתה רוצה. אז זה ממש כמו פיץ' למשקיעים שאפשר להתכונן עליו בבית, צריך לדעת לבחור פרויקט שאתה מציג אותו ומסביר אותו ומנמק אותו, לא רק בצורה של זה יפה או משהו כזה, בדרך כלל רוצים לראות תשובות מושכלות, צריך להציג פרויקט בצורה מאוד מנומקת ומושכלת, כי בסוף המראיין הוא לא מכיר אותך, הוא לא יודע מה אתה שווה, הוא לא יודע מי אתה, הוא לא יודע כמה זמן הצפת, והוא לא ראה אותך בתחילה דבר. אכפת לו לראות מה אתה שווה בתור מעצב ומה אתה יודע, ואת זה אפשר לגלות משיחה. אז הוא רוצה להבין שאת כל הבחירות העיצוביות שאתה עשית במערכת, אתה לא עשית בצורה אינטואיטיבית כי מרגיש לך שזה יפה, אתה עשית מתוך מחקר, עשית מתוך ידע מסוים, עשית מתוך עקרונות מסוימים, מעולם החוויית משתמש שהנחו אותך. ואז זה מביא גם יותר ביטחון למראיין, שאומר, אוקיי, הוא יודע מה הוא עושה. הוא לא הולך, אתה יודע, לפי הגץ. הוא יודע מה הוא עושה. זה משהו מאוד 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 חשוב ברענות.
אתה יכול להציג איזושהי דוגמה לעיקרון או מושג?
בטח. אני יכול לתת לך כזה עיקרון. אני כשהתקבלתי לעבודה, לסוכנות עיצוב המדהימה שאני עובד בה היום, התרגיל בית היה מאוד מעניין. הוא היה בעצם לעצב מסך לשעון חכם של חברה מסוימת, ובעצם רוצים לראות איך אתה מתמודד עם כל מיני פיצ'רים, כמו טיימר, מרחק, אם אתה בעצם יודע לתעדף נכון את כל הפרמטרים שהמוצר מציע. עכשיו, אתה יכול לבחור בצורה אינטואיטיבית, אוקיי, פה זה מציג מרחק, פה זה תתתתה, זמן גדול, אבל כשאתה עושה פוז רגע ואתה לא שם מתחיל לעצב, אתה הולך חוקר קודם כל, אוקיי, בוא נחקור מה זה עולם, השעון החכם, לפני זה לא היה לי מושג, אז הלכתי, חקרתי, אתה רואה מה יש בזירה, מה יש בדרך כלל, אתה מתחיל להבין שברוב השעונים החכמים, במיוחד של הספורט, המסך הוא בנגטיב, המסך הוא שחור, כדי לא להפריע לך בלילה כשאתה רץ צורך העניין. אתה מבין שיש גדלים מסוימים, אתה מבין שיש פיצ'רים שהם פחות נוחים להשתמש בהם בזמן ריצה, כי קראת את זה בכתבה שאפל הוציאו, אתה מבין? וכשאתה מביא תשובה כזאת ברעיון עבודה, אומרים בוא הנה, הבן אדם עשה שיעורי בית.
זאת אומרת, המחקר על עולם התוכן, עקרונות, למשל יוזיביליות, או מה, באיזה מילים אתה כנראה תשתמש בתשובה, או שלא מוכרח, או לא מוכרח שתשתמש במילים מסוימות בתשובה שלך?
אני לא חושב שהמילים משנות, כמו שהתוכן משנה. כי גם בן אדם לא ידע את המילה המקצועית, אבל הוא ידע להעביר אותה, הוא ידע להעביר את התוכן, הוא ידע להעביר את הכוונה, אני בטוח שהמראיין יעריך את זה. כי בוא, מילה לומדים שהוא יכול להגיד לך, אוקיי, קוראים לזה א' ב' בסדר? ואתה לומד מילה, אבל רוצים לראות באיזה אופן אתה חושב, ולהראות איך אתה חושב זה מאוד קשה. מאוד קשה להעביר את זה. והצורה האחת הטובות להעביר את זה, זה על ידי בחירות מושכלות של שימוש בממשק שלך, במה שעשית, ודברור שלו, ולהסביר את זה. ואז אתה בעצם נותן לאנשים הצצה על איך המוח שלך חושב ועובד, שזה אחד הדברים הכי חשובים שמעסיק בעיניי מחפש.
אז אני מאוד מאוד מסכים. זה נכון אגב גם לרעיונות קוד, אפשר לענות תשובות מאוד רחוקות כאילו אובייקטיבית, אבל להראות את החשיבה, מראיינים במקרים מסוימים, יכולים מאוד להתחבר ולהבין שהחשיבה פה מנצחת. טיפים לסיום?
כן, יש לי טיפ מאוד חשוב, שאם מדברים על תהליך חיפוש עבודה, שזה יכול להיות אחד הדברים היותר מייגים למעצבים, במיוחד בפעם הראשונה שמחפשים עבודה, אז זה הטיפ הוא להשאיר את המורל הגבוה. גם לא להתפשר על מקום, כי בסוף אם אתה תתפשר על מקום רק את הלחוץ ואתה רוצה הכנסה, אחרי כמה חודשים ששלב ההנימון יעבור, אתה תרצה לעזוב את המקום. אז גם להשאיר את המורל הגבוה, כי כשעובר תרגיל בית אחרי תרגיל בית אחרי תרגיל בית, ולפעמים יש מיונים של 5 שלבים, אז המוטיבציה יורדת, ואז אתה מוצא את עצמך שכבר אין לך כוח להשקיע במקום הבא. וזה כמעט קרה לי, אני זוכר בתהליך חיפוש עבודה שלי, כמעט סי הקורונה, אז הוא כבר נהיה ארוך, יש הרבה מקומות שאתה מנסה ולא הולך, ואני זוכר למקום של לסוכנות עיצוב שאני היום עובד בה, שהייתי בתרגיל, היה לי מאוד מאוד קשה בהתחלה, היה לי מאוד קשה להתניע, כי משהו מבחינת מוטיבציה היה קצת קבוי, אתה שומע המון לא, אתה בונה על מקומות, אתה כבר רואה את עצמך שם ובסוף זה לא יוצא, ואני זוכר שהמקום מאוד מאוד עניין אותי, אז פשוט עשיתי עבודה עצמית על עצמי, להניע את המוטיבציה, לתת בראש בתרגיל, לא משנה מה היה, משנה מה יהיה, והתקבלתי בסוף לעבודה הכי טובה, שיכולתי לדמיין בטח יותר טובה מעבודות המאפנות או הסבירות שאמרו לי לא, אז לא משנה מה היה, בסוף משנה מה אתה משיג, ולי במקרה שלי היה סוף מאוד מאוד טוב, וזה משהו מאוד 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 חשוב, מוטיבציה להשאיר אותה כמו נר, פשוט להשאיר אותה דולקת ולעשות שיחות עם אנשים ולקבל עזרה, יש המון עזרה בתוך הקהילות הגרפיות, אבל יש כל כך הרבה אנשים, וחלק מהם פשוט נדחפים לשוליים, וזה דברים שצריכים פשוט להציב ולדבר עם אנשים ולמצוא עם אנשים, ולא להתבייש, כולם היו במקומות האלה, המון אנשים שמחים לעזור, וזה אפילו לא דברים שקשורים לעיצוב, זה כבר דברים שקשורים בנו, משהו מנטלי, במוטיבציה. וזה דברים שאפשר לעבוד עליהם.
עד משמעי. ולמצוא את המודל שלכם. אם אתם במקום שבו אתם מחפשים עבודה, ואין לכם תואר, ואין לכם הזדמנות בדיוק, אתם סיימתם קורס, תחפשו בן אדם שסיים קורס ומצא עבודה, וייתן לכם את הטיפים ואת המוטיבציה.
עד משמעי.
תמצאו תמיד את המודל הנכון, תמחקו רעשי רקע, זה באמת קשה. אני ממש מסכים איתך, וזה באמת תקופה שיכולה להיות נוראית. פשוט תגידו לעצמכם, זה בסדר גמור, גם אם לקח לכם 3 חודשים, חצי שנה או שנה, זה ישתלם לכם.
לגמרי, אני גם חייב להגיד משהו קטן ששכחתי, טיפ אחרון לסיום. בואו לא נשכח שאנחנו נמצאים בתחום ביקורת. במיוחד אנשים שעשו תואר בעיצוב יודעים את זה, שהם 4 שנים מקבלים ביקורת מהמרצים ומהחברים כל יום. אז לא צריך לעשות עבודה, בין אם זה על הקורות חיים או עתיק עבודות, לשלוח למעלה מעסיקים, לקבל לא, המון לא, ואז להבין שיש משהו לא טוב במה שאתה עושה. עצרו, צריך קודם כל לעשות עבודה על הקורות חיים, תיק עבודות, ואז לשתף בקולגות, לשתף עם האנשים שנמצאים שם בתעשייה, לקבל מהם חוות דעת, ואז לשפר, 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 להגיש. כי חבל לשרוף משרות, כי חבל לבזבז זמן על העניין הזה. יש המון אנשים ששמחים לתת ביקורת חוות דעת, עושים את זה על דיילי בייסיס, והם ישמחו לעזור לך גם את הזר לגמרי. אז do it smart, do it together, ותנו בראש.
תודה רבה, שימי.
בכיף, תודה רבה לך, יאל. מאוד נהניתי.